על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
ברוכים הבאות והבאים לפרק השאלות השישי והאחרון בהחלט בעונה הרביעית של מסע אל גוף האדם. ותודה לכל מי שחיכה בסבלנות עד עכשיו. בואו נצא לדרך.
העולם שלנו.
שלום, יאיר פוזניאק, אני נוגה, אני בגרמניה, אני בת 4.5, ואני רוצה לשאול איך הארנבים התפתחו.
זאת שאלה מצוינת שמתאימה בדיוק
לש... סליחה דוקטור, זו שאלה שממש ממש תפורה עליי. אני קרולוס לינאוס. פו פרו פו פרו פו פרו פו.
כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד. קרולוס, מה קרה לחצוצרה שלך?
נגמרו לה הבטריות. ובכן, הארנבים הם למעשה משפחה של בעלי חיים שכוללת כמה סוגים. ארנבון מצוי, ארנן הנשיא הולנדי, ארנבון יער, ואפילו ארנבון פלמי ענק, שלמרות השם החמוד שלו, ארנבון, הוא גדול יותר מכמה מהכלבים שאנחנו מכירים. כדי להבין איך התפתחו הארנבים, בואו נתחיל מהאב הקדמון המשותף של כל היונקים, שחי כנראה לפני קצת יותר מ-200 מיליון שנה. ממנו התפצלו כמה ענפים. בקצה של ענף אחד קיימים יצורים כמו קנגרו ואופוסום. הענף השני התפצל שוב ונתן ענף שבקצה שלו יש פילים ועוד ענף. הענף הזה התפצל לענף גדול שבקצה שלו יש עטלפים, חפרפרות, גמלים, חזירים, איילים, כלבים וחתולים. במקביל לענף הזה יש עוד ענף מפוצל לשניים. על חלק אחד שלו יש את כל הקופים ובהם גם בני האדם, ועל החלק השני חזירי ים, סנאים, בונים, עכברים וגם ארנבים. אז בני הדודים הקרובים ביותר של הארנבים הם יצורים שבאמת דומים להם קצת. קטנים, פרוותיים וחמדמודים. דרך אגב, ארנב וארנבת זה לא אותו בעל חיים. באמת. תשאלו את גוגל, אני לימדתי אותו את זה. אני קרולוס לינאוס!
שלום, אני נברל בר, בן 7, ממושב נעמה, והשאלה שלי היא למה בעלי חיים לבנים הם הרבה פעמים גם חרשים?
קודם כל אני חייב להגיד משהו על השאלה הזאת. את התשובה לרוב השאלות של המאזינים שלנו, אני יודע לפחות חלקית. לרוב אני הולך ובודק כדי לוודא שאני לא מפספס כלום, אבל מאוד נדיר שיש שאלה על משהו שאני לא מכיר בכלל. כששמעתי את השאלה הזאת לראשונה, הייתי בטוח שזאת תצפית מאוד מסוימת, שלא משקפת את כל המציאות. למשל, אולי עיניו ששאל את השאלה ראה במקרה פעמיים בעל חיים לבן שהוא גם חירש, והסיק מזה שזה נכון לגבי כל בעלי החיים הלבנים. זה נשמע מאוד מופרך שיש קשר בין הצבע לבין חוש השמיעה, אבל מבירור מעמיק שערכתי, מסתבר שבאמת יש קשר כזה. מלנין הוא צבען חום שחור שנותן להרבה בעלי חיים את הצבע האופייני שלהם, וכשהוא חסר, הם יותר בהירים או אפילו לבנים לגמרי. מסתבר שגם באוזן שלנו ושל בעלי חיים יש תאים שמייצרים מלנין, אבל הדבר המפתיע הוא שככל הנראה פגם בתאים מייצרי המלנין באוזן עלול לפגוע ביכולת לשמוע, ייתכן מפני שיש להם גם חשיבות בלפרק חומרי רעל שלפעמים התאים מייצרים. אז אם התאים מייצרים חומרי רעל והתאים מייצרי המלנין לא מתפקדים, התאים באוזן עלולים למות ולכן השמיעה נפגעת. במקביל לזה, גם תאים אחרים באור לא מייצרים מלנין ולכן גם הצבע בהיר יותר. ואכן, מחקרים מצאו קשר אפילו בבני אדם בין כמות המלנין לבין הסיכון לאובדן שמיעה. בקיצור, למדתי משהו חדש לגמרי. איזה כיף.
שלום יאיר, אני עדי ויסוצקי בן 8 ממודיעין. רציתי לדעת אם יש קשר ביולוגי בין זה שאנשים פחות אוהבים חתולים מאשר כלבים. ותודה על כל הפרקים.
למעשה עניתי על שאלה דומה בשבוע שעבר, אבל בואו נחזור לתשובה. העדפה לבעל חיים זה לגמרי משהו אישי. יש אנשים שטוענים שחתולים הם יצורים נקשרים, מפנקים, חברותיים ומחממים בחורף, ובהשוואה לכלבים הם משתוללים פחות, נקיים יותר, ובאופן כללי עדיפים עליהם. אבל כמו שאמרתי, ממש לא חייבים לאהוב חתולים. זה תלוי בעדפה האישית.
שלום דוקטור יאיר פוזניה, קוראים לי אליה תמין, אני בת 9.5 ואני גרה בפרדס חנה. והשאלה שלי היא, למה אצל צמחים יש כמעט תמיד גבעול ירוק ופרח צבעוני? למה אין אף פרח ירוק? או להפך, למה אין אף גבעול בצבע סגול למשל? תודה.
השם שלי זה אמיתי, אני בן 8.5, אני בכפר סבא. השאלה שלי היא למה דברים הם בצבעים כאלו, כמו הצמחים הם ירוקים והשמיים כחולים. למה לדוגמה השמיים לא ירוקים או הצמחים צהובים?
דוקטור, נראה לי שזאת שאלה בשבילי.
חוקר הטבע צ'רלס דרווין מקבל את רשות הדיבור. בבקשה צ'רלס.
אז קודם כל בואו נבין מה זה צבע. אור השמש שמגיע לכדור הארץ מורכב מהרבה מאוד צבעים שמסתתרים בתוכו. כשהוא פוגע בעצמים מסוימים, חלק מהצבעים נבלע והולך לאיבוד בתוך העצם, וחלק קופץ החוצה ומוחזר לעיניים שלנו, וזה הצבע שאנחנו רואים. למשל, אם אתם לובשים חולצה אדומה, כל הצבעים באור נבלעים בחולצה למעט הצבע האדום. הוא קופץ החוצה לעיניים שלנו. אז לכל גוף יש צבעים מסוימים שקופצים ממנו חזרה. השמיים נראים כחולים בגלל תופעה דומה, שבה האור נשבר על ידי מולקולות של גז מהאטמוספירה, ומה שפחות נקלט זה הצבע הכחול. ותשימו לב גם שזה תלוי באור השמש ובזווית שלה. למשל, לקראת הערב, השמיים דווקא אדומים. לגבי הצמחים, בואו נזכר שהמאפיין הכי משמעותי של כל הצמחים זו מולקולה שנקראת כלורופיל. זאת מעין אנטנה שקולטת את אור השמש וחולטת את האנרגיה שבתוכו בתוך מולקולה של סוכר. התהליך החשוב הזה נקרא פוטוסינתזה והוא מאפיין את כל הצמחים בעולם. דבר נוסף חשוב זה שהכלורופיל הוא צבען, כלומר מולקולה עם צבע, והצבע שלה הוא ירוק. בגלל זה לכל הצמחים בעולם יש משהו בצבע ירוק. אז בואו נפרק מיתוס. יש צמחים עם פרחים ירוקים, ויש גם צמחים עם גבעולים לא ירוקים. רוב החלקים הירוקים של הצמחים זה העלים, שהם איברים שמותאמים מאוד לקליטה של שמש, כי הם שטוחים ורחבים. לגבי הפרחים, דווקא שם יש יתרון גדול בלא להיות ירוק, אלא צבעוני מאוד. פרחים הם איברי הרבייה של הצמחים הפורחים. הם צריכים למשוך מאביקים, ולכן יש יתרון גדול לצמחים שבמקרה התפתחו אצלם צבעים חזקים של אדום, סגול או צהוב. מאביקים נמשכים אליהם יותר, מפיצים את הזרעים שלהם יותר, ולכן אנחנו רואים היום הרבה מאוד פרחים בצבעים עזים. עוד משהו מעניין זה שגם צמחים שהעלים שלהם לא ירוקים עדיין מכילים כלורופיל ומבצעים פוטוסינתזה, רק שהכלורופיל מוסתר על ידי צבענים אחרים. איזה מגניב עולם הטבע, you know what I'm saying?
שלום, אני יערה, אני מכוכב יאיר, אני בת 7, השאלה שלי, למה ים המלח כל כך מלוח?
תודה.
שלום, קוראים לי דניאל, אני בן 6, אני מקיבוץ נירם, והשאלה שלי זה איך נוצרים גלים בים.
יש, יש, סוף סוף שאלות על גלים בים, אני בא, אני בא, אאוץ'.
גבירותיי ורבותיי, זה לא אחר מאשר שמשון הכריש. אני חושב שחיכית לרגע הזה כבר 5 פרקים. כל אחד צריך כמה דקות של תהילה, לא? שמשון, בבקשה.
אז הימים זה הממלכה שלי. מי שיוצר את הגלים בים, אני מניח שלא ידעתם את זה, זה אני. כל פעם שאני מפליג כמו טורפדו קטלני ווש ווש במים, זה מרעיד את כל האוקיינוס ו...
שמשון.
מה?
תסתכל לי בעיניים.
טוב.
עכשיו תגיד את האמת.
טוב, טוב. גלים באופן הכי בסיסי זה סוג של הפרעה שמתפשטת במרחב. יש הרבה סוגים של גלים, כמו למשל גלי קול, שהם צליל שמתפשט במרחב, גלי אור, וגם גלים אחרים. הימים הם גופים שקצת מזכירים אמבטיה, פשוט ענקית. אם אין פעם קפצתם בתוך אמבטיה, אתם יודעים שהכבידה שלכם יוצרת הפרעה במים והם משנים את הגובה. באותה צורה בדיוק נוצרים גלים בים מתנועה של רוח, מתנועה של היבשות ומתנועה של כלי שיט בים. הגלים מתפשטים ויכולים לגבור או לדאוך כתלות בתנאים בסביבה שלהם. הגלים הגדולים ביותר שנקראים גלי פרא יכולים להגיע לגובה של בניין בין כמה קומות. דרך אגב, גם אני יצרתי פעם גל פרא שהגיע לגובה של קילומטר בתחרות שחייה מול דניס הסלמון, אבל לא היו צופים אז אין תיעוד. ים המלח הוא לא ים רגיל. יש כל מיני מקווי מים שבהם יש ריכוזים שונים של מלח. זה תלוי באדמה ובמחצבים, בכמות המים ובמזג האוויר. בים הכינרת למשל אין מלחים כמעט בכלל, ובגלל זה המים מתוקים ואפשר לשתות אותם. בים התיכון וברוב הימים בכדור הארץ, המליחות היא בערך 3%. ים המלח נמצא במקום סגור, נמוך וחם, והמים מתאדים ממנו בכמות גבוהה. זה מעלה את ריכוז המלחים שיש בו למעל 30%. זה המון! אבל לא בשבילי. פעם שתיתי קוקטייל של מי ים המלח עם זרעי עגבנייה והיה מושלם. אבל לרוב היצורים קשה לחיות שם. בגלל זה הוא גם נקרא ים המוות. טוב, דוקטור, זה היה קל. תן לי עוד שאלה.
תודה, שמשון. נראה לי שאני אמשיך מפה.
שלום דוקטור פוזניאק, אני קילי בת 5, אני מברלין, והשאלה שלי, למה ציפורים אוכלים שחלים, איך השיניים נופלות, איך מצילים את העולם בלי ההורים. ביי ביי דוקטור פוזניאק.
וואו, כמה שאלות במכה. אז ככה, לא כל הציפורים אוכלות זחלים. יש כאלה שאוכלות זרעים, גרגירים ופירות, אבל אלה שאוכלות זחלים מקבלות המון חלבון ופחממות בארוחה הזאת, אז זה ממש שווה. למה השיניים נופלות? כי כל בני האדם נולדים עם שני משננים בפה, שנמצאים אחד מעל השני. אחד מהם בוקע בשנים הראשונות לחיים, והוא נקרא המשנן הנשיר. הוא חשוב להתפתחות תקינה של הפה, העיכול ואפילו הדיבור. המשנן שמעליו מתחיל לבקוע בסביבות גיל 5-6, והוא דוחק את השיניים של המשנן הנשיר עד שהן יוצאות מהמקום, ואז יוצא במקומן. זה המשנן הקבוע. איך מצילים את העולם בלי ההורים? שאלה טובה. אני חושב שבעיקר צריך ללמוד ולהיות סקרנים, כדי שנוכל להיות עצמאים ולעשות דברים לבד. הרי גם ההורים שלנו, שהם אנשים גדולים וחכמים, התחילו מלהיות ילדים קטנים. ככל שאנחנו מתבגרים ושואלים שאלות, אנחנו צוברים יותר ניסיון, ידע וחוכמה, ואז אנחנו יכולים גם להציל את העולם.
היי יאיר פוזניאק, זה אני, איתן. קוראים לי איתן קארו, ואני בן 4.5. בדיוק נפלה לי סן, ויש מינים זה בסכנת הכחדה, ולמה?
מזל טוב על נפילת השן. למרות שמאז ששלחת את השאלה, אולי נפלו עוד כמה. בכל מקרה, בהחלט יש מינים בסכנת החדה. בראש הרשימה נמצאים קרנפים ונמרים מסוגים שונים, גורילות וקופים אחרים, פילים וצבים. בעלי החיים האלה נכחדים בגלל שינויים גדולים בסביבות החיים שלהם. הרבה פעמים מדובר בשינויים או בהשלכות של שינויים שקשורים לפעילות של בני האדם. סייד בהחלט יכול להציב מין מסוים בסכנת החדה, אבל לפעמים גם פעילות לא ישירה, שגורמת לשינוי הטמפרטורות או התנאים בבתי הגידול, יכולה להזיק להם מאוד. וכבר ראינו בעונה הזאת שכל בעלי החיים בעולם הטבע מסתמכים על מארגי מזון עדינים, שכאשר האיזון שלהם מופר, כלומר חיה נעלמת ואין מי שיוכל אותה, והיא מפסיקה לאכול את מי שמתחתיה, כל היצורים עלולים להיפגע בעקיפין. כדי לשמר מינים בסכנת החדה, בני האדם המציאו את גני החיות ושמורות הטבע, ואני מאוד מקווה שבעתיד נראה גידול במספר הפרטים של המינים האלה.
שלום דוקטור יאיר פוזניאק. אני עומר באז, בן 10.5 מכפר סבא, ויש לי שאלה אליך. למה דווקא אצל הומו סאפיאנס התפתחה היכולת לתקשר ולשתף פעולה בקבוצות גדולות? ולמה לא דווקא הניאנדרטלים השתלטו על העולם? ומה במבנה המוח שלהם שונה אחד מהשני שמאפשר את זה?
זו שאלה נהדרת בלי תשובה טובה. מאובנים מספרים לנו שגודל המוח של הומו ניאנדרטלנזיס והומו סאפיאנס הוא כמעט אותו דבר, אם כי הצורה הייתה קצת שונה, שלנו טיפה עגול יותר. סביר להניח שכמו הרבה או כמעט כל התכונות שעוברות את הברירה הטבעית, העובדה שיכולת התקשורת המשמעותית התפתחה דווקא אצל הומו סאפיאנס היא במקרה. יכול להיות שבדיוק באותה מידה, היכולת הזאת הייתה יכולה להתפתח אצל ניאנדרטלים או מיני אדם אחרים, אבל זה פשוט לא קרה. או שהומו סאפיאנס לא נתנו לזה מספיק זמן, כי כמו שאנחנו יודעים, בתוך 200,000 שנים הם הכילו את כל בני האדם האחרים. יכול להיות שלעולם לא נדע.
שלום יאיר, קוראים לי עומרי, אני בן 8, אני גר במזרע, אני בכיתה ב', אני אוהב מאוד את הפודקאסט שלך. רציתי לשאול איך בני האדם מייצרים פסולת רדיואקטיבית, ואיך פסולת רדיואקטיבית מסייעת לזיהום כדור הארץ.
הנושא של פסולת רדיו-אקטיבית הוא נושא קצת מסובך ששייך ברובו לתחום ידע שנקרא פיזיקה. באופן כללי, קרינה רדיו-אקטיבית היא חלקיקים שנפלטים מגרעינים של אטומים שמהיחידות הקטנות ביותר בטבע. קרינה רדיו-אקטיבית יכולה להיגרם על ידי פעולות של בני אדם שעושים אותם במפעלים או באופן טבעי. הבעיה המשמעותית בקרינה רדיו-אקטיבית זה שהיא יכולה להשפיע על מבנה של מולקולות, ובין השאר, על ה-DNA של יצורים חיים. כשחלקיקים רדיו-אקטיביים מתפזרים בקרקע, הם יכולים להיכנס לתוך שרשרות מזון ולעבור בין בעלי חיים וצמחים, ולגרום למחלות ושיבושים אחרים. אחת הדוגמאות המפורסמות לפליטה של קרינה כזאת היא האסון בצ'רנוביל, שבו דלפה קרינה רדיו-אקטיבית מהכור הגרעיני בצ'רנוביל שברוסיה, וגרמה למקרי מוות ותחלואה רבים. אבל בואו לא נשכח שהמחקר על חומרים רדיו-אקטיביים הביא גם לגילוי האנרגיה הגרעינית, אחד ממקורות האנרגיה המבטיחים של העתיד.
שלום יאיר, קוראים לי אמרי ואני בן 7.5. השאלה שלי היא איזו חיה הכי נפוצה בעולם.
גם פה אין תשובה חד משמעית. אם מדובר על בעל חיים, מדובר כנראה על מישהו ממערכת פרוקי הרגליים, המערכה הגדולה ביותר בעולם הטבע. אולי אפילו תולעת מסוג נמטודה, שהיא תולעת נפוצה בכל העולם ובכל בית גידול. אבל אם מדובר על אורגניזם, סביר להניח שמדובר בסוג של חיידק. אבל באמת שאין שום דרך לדעת בדיוק.
אני ניצן בן 6.5 מתל אביב. השאלה שלי, איך קרני השמש מצליחות לעבור את שכבת הפחמן הדו-חמצני בדרך מהשמש לכדור הארץ ולא מצליחות לעבור חזרה?
באטמוספירה שלנו קיימת שכבה של גזים שנקראת שכבת חממה. היא מורכבת בעיקר מהגזים פחמן דו-חמצני ומתאן. השכבה הזאת היא כמו דלת חד-כיוונית. קרני השמש יכולות לעבור דרכה בדרך לקרקע, אבל פחות קל להן לצאת. אנרגיית החום שבקרני השמש פוגעת בשכבת החממה בדרך החוצה, וחלק ממנה חוזר לקרקע ומחמם אותה שוב. הדבר הזה נקרא אפקט חממה. נזכיר שאפקט חממה הוא דבר טוב וחיובי שאפשר את התפתחות החיים על פני כדור הארץ, אבל כמו שראינו העונה, הפעילות האנושית שהגבירה מאוד את עובי שכבת החממה, הגבירה גם את ההתחממות של כדור הארץ עד למצב שיכול לסכן את בעלי החיים שבו.
שלום, קוראים לי איתן. אני גר בקליפורניה ואני בן 6, והשאלה שלי זה מאיפה באה האנרגיה של השמש ואיך היא לא נגמרת.
אנרגיית השמש באה כשמה מהשמש. הכוכב האדיר שנמצא במרחק 150 מיליון קילומטרים שולח לכאן קרני אור ואנרגיה שמגיעות בסך הכל 8 דקות אחרי שהן יוצאות מהשמש. האנרגיה הזאת בהחלט תיגמר מתישהו, אבל מדענים מעריכים שזה יקרה עוד לפחות 8 מיליארד שנים, שזה פי 2 יותר ממה שכדור הארץ קיים, אז אנחנו ממש לא צריכים לדאוג לגבי זה.
קוראים לי בועז, אני בן 10, אני גר בכפרות, ואני והאחים שלי רצינו לשאול האם משבר האקלים קרוב לסיומו.
משבר האקלים די נמצא בעיצומו כרגע. ראינו שהפעילות של בני האדם מייצה את אפקט החממה ואת ההתחממות הגלובלית, והדבר הזה משפיע על התנאים בכדור הארץ. הוא גורם לשינויים קיצוניים במזג האוויר, כמו למשל שריפות ענק או סופות גדולות. ואנחנו בהחלט רואים עלייה באירועים מהסוג הזה. ב-20 השנים האחרונות נספרו מעל 8,000 אירועי מזג אוויר קיצוני בעולם, בעוד שב-20 השנים שלפני כן בערך חצי מזה. אז משבר האקלים לא רק שלא מסתיים, אלא מחריף. מדי פעם יש כנסים גם בישראל וגם בעולם של ניסיונות לפתור את משבר האקלים. הם לא תורמים הרבה. אבל אם כל אחד מאיתנו יבין את המשמעויות של המשבר הזה ויחנך את עצמו ואת הסביבה לשמור על העולם שלנו, יש לנו סיכוי הרבה יותר טוב.
שלום, אני פלג, אני בן 6 מרחובות, והשאלה שלי היא למה חיות טורפות חיות אחרות ולמה הם לא טורפים את המין שלהם?
כשחיה טורפת את בני המין שלה, אנחנו קוראים לזה קניבליזם. הדבר הזה הוא יותר נפוץ ממה שנדמה. נכון שלרוב חיות אוכלות בעלי חיים אחרים, בעיקר כי הם קטנים יותר ויותר קל להרוג אותם ולהתעסק איתם. לא תמיד, אבל לרוב. לטיגריס הרבה יותר קל לצוד ארנבת מאשר טיגריס אחר ששווה לו בכוחו וגודלו. אבל בהחלט יש חיות שאוכלות את בני המין שלהם. הדבר הזה נצפה בקופים, דובי קוטב, נמרים, אחבישים, כלבי ים, ואפילו בבני אדם.
אני אמרי בן תלוש מרחובות, ולמה פטרות צומחות באדמה ולא על עצים?
לא רק שפטריות כן צומחות על עצים, פטריות צומחות כמעט על כל משטח אפשרי. על אדמה, על צמחים אחרים, על בעלי חיים והחלקים שלהם, כמו למשל פטריות ברגליים אם במקרה שמעתם על זה, ואפילו על קירות, זה מה שאנחנו קוראים לו עובש. אז פטריות בהחלט גדלות בכל מקום.
שלום, אני עומר, אני בת 8, ואני ביוקנעם עילית שער הגיא. השאלה שלי אל תושי היתושה, איך פרוקי הרגליים הראשונים נוצרו?
פרוקי הרגליים הם מערכה ענקית של בעלי חיים שהקדשנו להם פרק מיוחד בעונה הזאת. 80% מבעלי החיים בכל העולם הם פרוקי רגליים. חרקים, חיפושיות, אחבישים, סרטנים, תולעים ועוד. מדענים מעריכים היום שהאב הקדמון של כל פרוקי הרגליים חי לפני בערך 500 מיליון שנה, בתקופת המפץ הקמבריוני, ושראשוני פרוקי הרגליים הם יצורים דמויי תולעים וטרילוביטים. אם הולכים 100 מיליון שנה לפני כן, כבר פוגשים יצורים קדומים מאוד, כמעט חיות בזליות, שגם עליהן דיברנו בפרק מיוחד. זה אומר שפרוקי הרגליים הם יצורים מאוד קדומים.
שלום, זאת אני שוב, ומה? אתה יודע שאני מקריית אונו ואני בת 5. אני אוהבת אותך ממש, ורציתי לשאול איך זרעים נוצרים.
שלום, אני תום פרידמן, ואני בן 8, ואני מפרדסיה, והשאלה שלי, מה יש בתוך הזרע של הצמח?
הזרע בצמחים הוא קצת כמו הצאצא אצל בני האדם. הוא תוצר הרביעה של צמחים, והוא הדרך של צמחים להעביר את המידע הגנטי שלהם לדורות הבאים. הזרעים נוצרים ממש כמו שעובר אנושי נוצר, אחרי הפריה של תאי רביעה של צמחים שמתרחשת באזור הפרח. במקום הפרח מתחיל להתפתח פרי, ובתוכו מתפתחים הזרעים. בזרע יש עובר שכולל שורשון ונצרון, רקמה של חומרים שיספקו אנרגיה לעובר הגדל, ומעטפת בדרך כלל קשיחה. הפירות עצמם הם איברים מושכים, צבעוניים, והרבה פעמים טעימים, כי הם מאפשרים את הפצת הזרעים דרך מערכת העיכול של בעלי החיים שאוכלים אותם. המעטפת הקשיחה מונעת פירוק של הזרעים במערכת העיכול. כשהזרע נוחת באדמה ויש מספיק מים מסביבו, המים חודרים ומפרקים את המעטפת החיצונית. השורשון מתארך ויוצא כלפי מטה ומתחיל לנוק מים. הנצרון מתחיל לנבוט כלפי מעלה, יוצא מהאדמה ומצמיח עלים קטנטנים. התהליך הזה נקרא נביטה. מאותו רגע, הצמח כבר יכול לבצע פוטוסינתזה ולייצר לעצמו מזון, אז הוא כבר לא מסתמך על חומרי האנרגיה שנמצאו בזרע. מכאן, הצמח ממשיך לגדול בכוחות עצמו.
שלום, קוראים לי דביר מאיר, אני בן 8 מילות, והשאלה שלי היא במה שונה מוח של חיות ממוח של בני אדם.
וואו, בהמון. קודם כל זה תלוי איזו חיה. מן הסתם, בעלי חיים שקרובים אלינו יותר בעץ האבולוציה, הם בעלי מוח דומה יותר, למשל קופים. ובוודאי שכמו שראינו, כשהיו בני אדם אחרים על פני כדור הארץ, גם המוח שלהם היה מאוד דומה. ככל שאנחנו הולכים ומתרחקים, יש שינויים גדולים בגודל של המוח, במספר תאי העצב שבו, במספר הכפלים שבו, או אפילו בקיום שלו. אצל בעלי חיים פשוטים יותר, יש רשת של תאי עצב עם מרכזים שמכונים גנגליונים, שהם קצת כמו מרכזי פעולה או מוחות קטנים לאורך הגוף, בלי מוח מרכזי גדול. ככלל, הגודל לא בהכרח קובע. עובדה, לניאנדרטלים היה מוח לפחות באותו גודל כמו של הומו ספיאנס, ולפילים יש מוח גדול יותר. מה שקובע זה כנראה מספר הכפלים או הקמטים שיש בו, שמייצג למעשה את כמות תאי העצב. ככל שיש יותר תאי עצב, היכולות התפקודיות עולות.
שלום, קוראים לי אופיר. אני בת 4 ואני מלוד, והשאלה שלי, למה עצי אורן חשוב כל כך לטבע?
עצי אורן חשובים לטבע לא יותר מאשר עצים אחרים. הם עצים נפוצים, מבצעים פוטוסינתזה ומייצרים חומרי מזון כמו צנוברים שחיות יכולות לאכול. אבל עצי האורן חשובים מאוד לתעשייה של בני האדם. עצי אורן הם יחסית רכים וקלים לעיבוד, ולכן משתמשים בהם הרבה בתעשיית הנייר, הרהיטים, השמנים ועוד.
אני אייל.
בן כמה אתה אייל?
4.5.
ואיפה אתה גר?
ברחובות.
ומה רצית לשאול את יאיר?
איך צמחים חולים.
יותר נכון, איך הם מבריאים. יש צמחים חולים ויש צמחים שגם שהם חולים הם מבריאים, נכון?
נכון.
גם צמחים יכולים לחלות ממש כמו בעלי חיים, ולרוב זה ממזהמים, חיידקים, נגיפים או פטריות. אפשר לטפל בצמחים חולים באותו אופן בדיוק שמטפלים בבני אדם חולים, באמצעות אנטיביוטיקה או תרופות נגד פטריות או נגיפים. לפעמים יכולות גם להיות בעיות גנטיות ובעיות אחרות שדי בדומה לבני אדם אין להם עדיין טיפול נרחב, אבל אנחנו מתחילים לראות ניצנים של טיפולים באמצעות ריפוי גני שאמורים לעבוד בצמחים כמו שהם עובדים בבני אדם, כלומר שינוי גנטי שאמור לפתור מחלה מסוימת.
שלום דוקטור יאיר פוזיאק, אני מאוד אוהבת את הפודקאסטים שלך, קוראים לי צוף, אני בת 7.5, אני מכפר סבא, ורציתי לשאול מה הצמחים אוכלים.
מה זה אוכל בעצם? מקור של אנרגיה. כל היצורים בעולם צריכים לאכול כדי לספק אנרגיה לתאים שלהם. גם צמחים אוכלים, אבל בניגוד לשאר בעלי החיים, הם עצמם מייצרים את הסוכר שהם ניזונים ממנו בתהליך הפוטוסינתזה. עם זאת, יש גם צמחים שמסוגלים לאכול בעלי חיים אחרים. קוראים להם צמחים טורפים. לחלק מהצמחים האלה יש עלים בצורת כף יד פתוחה, שברגע שהולך עליהם חרק, הם נסגרים עליו וחולעים אותו. בצמחים אחרים יש מבנים בצורה של בור עמוק שבקצה שלו יש צוף. כשחרק מנסה למצוא את הצוף, הוא מחליק ונופל לתוך הבור. בשני המקרים, אנזימים של הצמח מפרקים את החרקים שנלכדו ולמעשה מעכלים אותם. בצורה הזאת, הצמחים משיגים לעצמם מקור מזון נוסף והרבה חומרי הזנה טובים.
שלום שלום, לי קוראים אבי פרידמן. אני בן 5. אני מפרדסיה, אני מצחיק, והשאלה שלי, באיזה תקופה בנו את הבתים?
ראינו העונה שבני האדם הראשונים, מכל מין שהוא, כולל הומו ספיאנס, היו לקטים ציידים. זה אומר שהם היו תלויים במשאבים שסביבת הגידול סיפקה להם. כשהמשאבים נגמרו, הם נאלצו לנדוד למקום אחר שבו יש עוד מזון. לפני 10,000 שנה בסך הכל, בני האדם גילו את החקלאות. זה אומר שהם למדו איך לגדל משאבים במקום שבו הם היו צריכים אותם, במקום לרדוף אחריהם למקום שבו הם נמצאים. העובדה הזאת ביטלה גם את הצורך לנדוד אחרי המזון. ברגע שבני האדם הפסיקו לנדוד, הם התחילו להשקיע יותר במקום שבו הם מיושבים, ולכן מהאוהלים הקלים שאפשר לקפל ולקחת, הם עברו למגורי קבע ולבתים שעשויים מחימר, עץ ואבן. אלה היו הבתים והיישובים הראשונים.
היי! שלום שלום, לי קוראים אבי פרידמן, אני מפרדסיה והשאלה שלי, איך זרום מכינה לי את הבת?
אביב, זכית שתי שאלות במחיר אחת. איזה כיף זה דבש, נוזל טהור, נעים, מתקתק. מי ידע שהוא בעצם קי של דבורים? כן, הדבורים יונקות סוף מהפרחים באמצעות חדק ואוגרות אותו בקיבה מיוחדת, שנקראת קיבת הדבש. אנזימים בקיבת הדבש מפרקים את הסוכרים המורכבים שבצוף לסוכרים פשוטים יותר, והתרכיז חוזר חזרה אל הפה של הדבורה, קצת כמו שראינו עם בעלי חיים מעלי גירה. הדבורה מוציאה את התרכיז מהפה אל תא פנוי בחלת הדבש שבכוורת. החום שבכוורת, יחד עם תנועות הכנפיים של הדבורים, מאפשר לנוזלים להתעדות, והדבש הופך להיות צמיגי, וזה התוצר המוגמר.
שלום, אני צור מרחובות, אני בן 7.5.
השאלה שלי היא, אם להומו סאפיינס היה זימים, הם היו מספיק חכמים כדי לפתח חיים על היבשה?
זו עוד שאלה מסקרנת מהז'אנר של מה היה קורה אם. מה שמגניב בשאלות האלה זה שכל אחת מהן מדברת על עולם אלטרנטיבי, שבו האבולוציה לקחה פנייה אחרת. אם נזכר בפרק על הפלישה ליבשה, ראינו שם שהיצורים הראשונים שעלו על היבשה והתחילו ללכת על ארבע, איבדו את הזימים שלהם כי כבר לא היה בהם צורך. במקום זה, התפתחו אצלם ריאות, וזה היה 300 מיליון שנה לפני שהומו סאפיינס בכלל הופיע על כדור הארץ. ככה שהקשר בין הומו סאפיינס לזימים הוא קלוש ביותר. אבל מי יודע? אולי בעתיד ייוולד הומו סאפיינס עם זימים שיגלה שהוא מסוגל להתקיים מתחת למים וייסד מין חדש של בני אדם תת-מימיים. סופר מגניב.
שלום יאיר, אני מיכאל, אני מהעיר כפר סבא, ואני רוצה לשאול למה חלזונות אוכלים פירות רקובים.
קודם כל, בפירות רקובים יש המון המון סוכר ואנרגיה, וגם חיידקים ופטריות שהן מקורות לא רעים לחלבון, וחלזונות הם לא עניני טעם כמונו, אז מה אכפת להם? אבל האמת היא שחלזונות הם אומניבורים. זה אומר שהם אוכלים כמעט הכל, חלקי פירות, צמחים, ואפילו בעלי חיים קטנים יותר, כמו תולעים.
אני דניאל, אני בן 7 מגרמניה, והשאלה שלי, אם הטבע וכל החיות התקיימו לנצח?
שלום, אני תום פרידמן, אני בן 8, ואני גר בפרדסיה, והשאלה שלי, מה יקרה לכדור הארץ בעוד עשרות אלפי שנים?
אין כמו שאלות על עתיד כדור הארץ כדי לסיים את פרקי השאלות והתשובות. אחד הדברים החשובים לזכור לגבי כדור הארץ, הוא שתקופות זמן שלנו נראות ארוכות, הן בעצם חסרות משמעות מבחינת הגיל של הכדור שלנו. האנושות עברה כל כך הרבה ב-500 השנים האחרונות, ושינתה את פני כדור הארץ ללא הכר. אבל מה יקרה בשנת 2500, 3000, או עוד 50 אלף שנים מעכשיו? התנאים על כדור הארץ משתנים כל הזמן. הם משתנים כתלות במרחק שלו מהשמש, בסיבוב שלו, ובגורמים אחרים שנוצרים על ידי יצורים חיים. מאוד קשה לחזות מה בדיוק יקרה כאן מאות או אלפי שנים מעכשיו, אבל סביר להניח שההיסטוריה תחזור על עצמה. למה הכוונה? נראה פה עוד עידן קרח, עוד פגיעות מטאורים, ועוד שינויים בימים וביבשות. נראה עוד אחדות המוניות שישנו לחלוטין את מגוון המינים על פני כדור הארץ, ונראה השתלטות של מינים חדשים ומעניינים של בעלי חיים וצמחים. רגע, אני אומר נראה, אבל מה יהיה איתנו, בני האדם? האם כל המסע שלנו היה לשווא? האם בני האדם יכחדו ממש כמו בעלי החיים והצמחים? אם אתם שואלים אותי, אני חושב שלא. אני חושב שאנחנו בני האדם חכמים ונבונים מספיק כדי למצוא פתרונות לשינויים גדולים שיכולים לאיים עלינו, גם אם אנחנו עושים את זה קצת מאוחר מדי, כמו בדוגמה של משבר האקלים. ואני גם חושב שהאנושות לא תגביל את עצמה לכוכב הלכת הזה. יכול להיות שבעוד כמה מאות שנים נראה התיישבויות אנושיות על מאדים או על כוכבים אחרים. אולי טכנולוגיית החלל שלנו תהיה טובה מספיק כדי לקחת אותנו לכוכבים אחרים ולהתיישב בהם. אולי תהיה לנו טכנולוגיית מסע בזמן שתאפשר לנו לחזור בזמן ולמנוע את משבר האקלים או לשנות את האבולוציה של יצורים חיים. אין לדעת. זה אחד התחומים שמדענים מאוד אוהבים לחקור. הם מנסים לחזות מגמות של אירועי מזג אוויר ואירועים אחרים כדי לנסות לנחש איך ייראו כאן החיים בעוד עשרות, מאות או אלפי שנים. למקצוע הזה קוראים בשם הכללי עתידנות. וככל שהטכנולוגיה שלנו הולכת ומשתפרת, זה הופך להיות מקצוע יותר ויותר מגניב. ולסיום, אתם, הילדות והילדים שמאזינים לנו, אתם חיים בתקופה שבה הכי מרתק להיות חוקרים בתחום הטבע, כי תהיה לכם אפשרות לקחת חלק, הלכה למעשה, בפיתוח של טכנולוגיות ובמחקר מדעי, שאולי יקבעו באמת עד כמה רחוק יגיע המין האנושי, והאם באמת נצליח לגרום לכדור הארץ להיות הבית הכחול, הירוק והיפה שלנו אלפי שנים קדימה. זהו, עד כאן בהחלט העונה הרביעית של מסע אל גוף האדם. אם תשאלו אותי, זאת הייתה העונה שהכי נהניתי ממנה. למדתי המון, חקרתי תחומים חדשים ויצאתי מחוץ לאזור הנוחות שלי. אני מקווה שאתם נהנתם ממנה כמוני. ודבר אחרון באמת זה תודה. תודה למשפחה המופלאה שלי, משפחת פוזניאק, שבה כל מי שיודע לדבר לוקח חלק בפודקאסט. יואב שהתחיל את העונה הראשונה בן 4.5 ועכשיו הוא בן 9, דניאל שהצטרף בעונה השנייה בגיל 5 ועכשיו הוא בן 7, ואילת בת זוגי האהובה כל כך, שגם לקחה חלק מאוד משמעותי בעונה הזאת, אבל בעיקר דוחפת, תומכת ויוזמת את ההצלחה המשפחתית שלנו. לגדולים שבכם אני אגיד שלאילת בעצמה יש שני פודקאסטים. אחד נקרא אמא תקני לי, והוא עוסק בהורות ובכסף, והשני נקרא כסף על השולחן, והוא עוסק בכספים המשפחתיים של כולנו, בשפה פשוטה ובגובה העיניים. אתם מאוד מוזמנים לעקוב ולפרגן. ומי יודע, אולי לעונה החמישית יצטרף טלטול החמוד, שממש עכשיו חוגג 2. אני אוהב את כולכם המון המון המון. עד כאן, מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.